אתם מאזינים לפרק מיוחד, יזמות עסקית בתקופת משבר. בהשתתפות פרופסור פרץ לוי, המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, לשעבר נשיא הטכניון, הילה חדד חמלניק, לשעבר מנכלית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, יזהר שי, יזם הייטק ומשקיע הון סיכון, לשעבר שר המדע והטכנולוגיה, ואורלי שואבי, מנהלת ומייסדת בריז ונצ'רס. הוקלט במשרדי חברת גונג ברמת גן, בשניים במרץ 2023.
טוב, שלום לכולם, תודה שבאתם. אורלי שואבי, מאוד מתרגשת להיות פה, ואני רוצה להזמין לפאנל את הילה חדד חמלניק, לשעבר מנכ"לית משרד המדע, הטכנולוגיה והחדשנות, מחזיקה 4 תארים, אחד מהם מהטכניון, והנדסת אווירונאוטיקה וחלל. נכון, הילה?
כן, כבר פעם שלישית נראה לי שאומרים פה אווירונאוטיקה, זה אחלה.
אנחנו מתאימים. ופרופסור פרץ לוי, שכבר הכרתם, לשעבר נשיא הטכניון, מ-2009 עד 2019. היום יושב ראש המועצה למחקר, הלאומית למחקר ופיתוח, ויו"ר אגודת ידידי הטכניון, נכון? נעים מאוד. וגאה גם להזמין את יזהר שי, שעבר שר המדע והטכנולוגיה וחבר כנסת, משקיע הון סיכון במשך שנים, יזם לשעבר גם, כותב בעיתון, בעל פודקאסט, תוכנית רדיו, עוד מלא 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 דברים, אז... אני אציג רגע את עצמי, אני אורלי שואבי, אני מייסדת משותפת ומנכלית של SafeDK, והיום מנג'ינג פרטנר של בריז ונצ'רס, קרן הון סיכון בהתהוות. כמו שאמרתי, מתרגשת מאוד להיות פה. כשאוהד יניב, אחד מהמרגנים של הערב, ביקש ממני לדבר על הפאנל יזמות בזמן משבר, דיברנו, זה היה לפני חודשיים, ודיברנו על שני משברים עיקריים בשנים האחרונות, הראשון משבר הקורונה ב-2020, השני המשבר המקרו-כלכלי שקורה היום בעולם, בהייטק בפרט. ולא דמיינו ולא חשבנו שבזמן הפאנל הנוכחי בעצם יהיה משבר פוליטי במדינה שיאפיל על שני המשברים האלה, לפחות ספציפית פה בישראל, ונהיה חייבים להתייחס אליו מן הסתם, זה הפיל הענק שבחדר, והייתי שמחה לשמוע מכם איך אתם רואים את המשבר הנוכחי משפיע על עולם הסטארט-אפים בישראל, על היזמות, מהיזמים המתחילים ועד היזמים הבוגרים יותר.
תודה, תודה על האירוח. לא שמתם לב, זה מורה, נורא אופני לרואי יזמות, וזה נכנסו פה שני אנשים שראוי של נציין אותם, אחד דוב מורן שנכנס ככה בשקל, ככה ישב בצד אכל סנדוויץ', הנה דוב, כל הכבוד דוב.
היי דובי.
אם כבר מדברים על יזמות, השני הוא גם יזם, הוא גם דוקטור, וגם יש לו חלק בהיסטוריה העכשווית של מדינת ישראל, קוראים לו דוקטור יובל שטייניץ, הוא יושב שם. ובהקשר של טכנולוגיה, תדעו שדוקטור שטייניץ גם היה יושב ראש הוועדה האטומית, שאנחנו לא יודעים מה הם עושים, אבל זה בטח דברים שקשורים במדע וטכנולוגיה. הוא גם הולך להיות היושב ראש של רפאל בקרוב, אז... ותודה שבאת לפה לכמה דקות. אמרתי ליובל שאני פה למעלה, הוא אמר, יאללה, יזמים... רגע, הוא שאל אותי, זה פוליטיקה? אמרתי לו, לא, הוא אמר, יאללה, אני עולה למעלה, והשאלה הראשונה שלך היא פוליטית, תודה.
בוא נראה, ערב עוד צעיר.
אז... תראו, אני שם בצד ואני בטוח שיש פה קהל שהוא גם תומך וגם לא תומך, כמו שנאמר פה קודם והכל על הכיפק. אם אנחנו מסתכלים דרך כל הרעש למקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו אכן נמצאים במשבר. לצערי הרב זה משבר שיצרנו לעצמנו. יש פה אנשים ותיקים שהיו יזמים בתקופת האינטיפאדה הראשונה, ובטח השנייה אני זוכר את עצמי כמנכ"ל של חברת הייטק שמדבר עם משקיעים ומסביר להם למה חשוב להשקיע במדינת ישראל, ואנחנו באינתיפאדה השנייה, ויש פה פיגועים, ולא בטוח ביטחונית, והכלכלה מתנדנדת, וכל הסיפור הבינלאומי מסביבנו, וזה היה נורא נורא קשה. לצערי, 25 שנים קדימה, ואנחנו עכשיו עוד פעם צריכים להסביר לעולם, מכל הסיבות הלא נכונות, אבל פחות או יותר אותה סיטואציה. וכיוון שלא כולם פה באים מצד המשקיעים ולא כולכם בהכרח נמצאים בקשר עם אנשים שאוטוטו הולכים לתת לכם כסף, אני אספר לכם כי שואלים אותי כל הזמן ואנחנו רואים את זה. יש בהחלט סימני שאלה כבדים. המשבר הנוראי עוד לא שם, כי גם העולם וגם אנחנו הרי מקווים שבסוף יהיה בסדר. ואם יהיה בסדר, עדיין נצטרך לעבור את גלי העדף שעכשיו שוטפים אותנו, ואם חלילה לא, אנחנו נעמוד בפני סיטואציה לא נעימה. יש חוסר אמון הולך ומתגבר מצד המשקיעים הכבדים, שהשקיעו פה הרבה מאוד כסף בהייטק הישראלי, סדר גודל של למעלה מ-100 מיליארד דולר, פחות או יותר משנת 2010 ועד היום, 100 מיליארד דולר, הרבה כסף. שלא לדבר על האקזיטים וכל התרומות האחרות שלא נחזור עליהן של ההייטק הישראלי לכלכלה הישראלית. אז יש כמעט שאלה, יש אי ודאות, אנחנו מקבלים כל הזמן שאלות, יש כבר פניות של משקיעים שהחליטו לשים בינתיים את הכסף שלהם בצד, עד שנחליט המשקיעים להשתמש בו, עד שנחליט להעביר את הכסף לחברות שאתם הולכים להקים או שכבר הקמתם, הכסף חונה אצל המשקיעים, וחלק מהמשקיעים של ה-VCs כבר ביקשו לשים את הכסף במקומות אחרים, ואנחנו כמובן נענים לבקשתיהם, כי חשוב שהכסף יגיע אליכם בסוף. לא נתחיל להתווכח עם משקיעים שחוששים ליציבות של הכלכלה הישראלית, איפה הם ישימו את הכסף בדרך אליכם. התפקיד שלנו, המשקיעי יון סיכון, זה להביא בסופו של דבר את הכסף אליכם, היזמים שנמצאים שם. אז כן, יש חשרי עננה, יש דברים שקורים, אנחנו במשבר שהוא self-inflicted, זה מעין מחלה אוטואימונית כזאת שקפינו על עצמנו שלא לצורך, ותכף בטח נדבר על איך אנחנו מתגברים מכל זה והופכים את זה לדברים טובים וחשובים ויזמות ובניית חברות גדולות.
גם אני הייתי עוד בממשלה כשהתחיל המשבר שהוא לא הייחודי שלנו, והיה ויכוחים בממשלה אם זה משבר, אם זה שינוי, האם זה באמת משבר, האם זה נראה לנו משבר כי שנת 2021 הייתה חריגה לטובה, ובחודשיים האחרונים, פחות או יותר, כן, חודשיים כבר, זה מדהים, השיח נעלם, כאילו אין יותר משבר עולמי, כאילו אין יותר משבר שפוגש את כל ההאבים של ההייטק, אנחנו מתעסקים רק בזה. אני פוגשת יותר את הצד של היזמים מהמשקיעים בחודשיים האחרונים, חשש מאוד 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 גדול, בעיקר בחברות שהרנווי שלהם הוא לקראת הסוף. הם גם ככה היו נורא בפחד כי קשה לגייס, אבל עכשיו זה כבר לא קשה לגייס, זה אין עם מי לדבר. המשקיעים בכלל לא מוכנים לדבר עכשיו, תחזרו אלינו בעוד חצי שנה כשנראה מה קורה. ויש חברות שהחצי שנה הזאת יכולה באמת להשאיר אותם בלי אוויר, וכל חברה וכל יזם עושה את החשבונות שלו איך לעבור את התקופה הזאת, ואם היא תהיה מספיק קצרה, אז כמו שאמרת, עדיין יהיו גלי עדף שנצטרך להתמודד איתם, אבל הם יהיו נסבלים, ואם זה יימשך כאיזשהו אירוע ארוך יותר, אז יותר חברות ייפגעו, יותר יזמים ייפגעו, ויצטרכו או לסגור את המיזמים שלהם, או לחשוב מה הם עושים, ואני יותר חוששת ממי שהיום לא חושב בכלל לפתוח מיזם, כי זה נורא נורא מפחיד, וזה מתחבר למשברים הגלובליים. ראינו שב-2022 מספר הסטארט-אפים כבר היה מאוד 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 נמוך. באזור, שוב, תלוי את מי שואלים, אם מסתכלים הסטארט-אפ Nation Central, 220 או משהו כזה, לעומת ה-C של 2016, שדיבר כבר על כמעט 1,300. סטארט-אפים חדשים שנפתחים בשנה, 2016, 1,300, צריך להגיד, הייתה ירידה לאורך השנים, ואפילו היינו מעודדים מהירידה הזאת, כי זה קצת הראה שהשוק הולך ומתגבר, ולא פותחים סתם סטארט-אפים, אבל המספר של הירידה הכל כך חדה, למספר כל כך נמוך, כבר מאוד 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 מטרידה, כי זה אומר כסף פרטי שלא יושקע פה, כי לא יהיה מספיק טוב, וכסף ממשלתי שלא יושקע מספיק טוב, כי הוא ייקח את הכי טוב שיש, אז ההצעה לא יהיה מספיק איכותי, ולא יהיה ממה לבחור. אז זה רגע, זה מבחינתי בהקשר של מה שעשינו, מה שאנחנו עושים לעצמנו.
בעשר שנותיי כנשיא, אני חושב שהרציתי עשרות אם לא מאות פעמים על הסטארט-אפ ניישן, תופעת הסטארט-אפ ניישן. ואחד ההסברים לסטארט-אפ ניישן, ישראל ודרום קוריאה הם השיאניות מבחינת השקעה במו"פ. אנחנו משקיעים בערך 5.4% מהתל"ג במו"פ, ב-2021 זה היה 77 מיליארד שקל. אבל הסתנו בפרטים. מתוך ההשקעה במו"פ, 90%, בשנה שעברה זה היה 92%, זה המגזר הפרטי, מתוך זה 57%, זה כסף שבגיע מחול. זאת הסכנה הגדולה. מדינת ישראל כמעט לא משקיעה, ונמצא פה שר האוצר לשעבר, מדינת ישראל משקיעה היום 8.9% מהסך הכל שמושקע במו"פ, זה כסף ממשלתי. לכן החשש, ולכן הסיכון העצום, התחושה היא של חוסר ודאות, התחושה היא של מה יקרה. אני חזרתי ממסע בארצות הברית, אנשים שואלים שאלות, הם עדיין לא נוקטים בצעדים, אבל הם שואלים שאלות, אנשים שהשקיעו והשקיעו הרבה מאוד כסף, גם בפילנטרופיה וגם השקעות עסקיות בישראל. לכן אנחנו כן במשבר, אני מאוד מקווה שנצא ממנו, אינני יודע אם יהיו גלי עדף או לא יהיו גלי עדף, אבל המשבר הוא בדרך. לפי דעתי זה עדיין הסימנים הראשונים, אני מאוד מקווה שזה יעצר לפני שנגיע לתהום.
אוקיי, תודה. אז יש פה בקהל, אני בטוחה, יזמים בתחילת דרכם, או חבר'ה שחושבים להיות יזמים בתקופה כזו. אילה, אנחנו בפגישת תחנה, היו לך כמה טיפים טובים דווקא. את יכולה לחלוק איתם, בכל זאת לתת קצת תקווה לחבר'ה פה?
מי שאין לו תקווה, בטח לא יכול להיות יזם. אני בטוחה שאם יושבים פה יזמים ויזמיות, תקווה זה חלק מהאסנס שלהם, זה by default, אגב, עם כל מה שקורה. היה אינתיפאדה הראשונה, השנייה, המלחמות, ואנחנו פה, כולנו. עם הייטק בסגסג, שימשיך לסגסג, זה רגע כאמירה. אני אדם מאוד אופטימי, ואני מאמינה שכל מי שמתעסק פה בכלל בעולמות האלה צריך להיות כזה. אני אגיד רגע, נשים שנייה את המשבר הישראלי בצד, במשבר העולמי. הרבה ממנו זה כי הבעיות של העולם משתנות. הבעיות של העולם, זאת אומרת, העולם עבר לאינטרנט, ואז נולדו הרבה צרכים, והרבה חברות שנבנו על הדבר הזה, וכל הדיגיטציה, והיום הבעיות של העולם זזות למקום אחר, הן זזות לנושא המגפות, כמו שראינו בקורונה, כל הטיפול במגפות, הן זזות לכיוונים שנולדים בגלל משבר האקלים, נושא ביטחון המזון, פרץ, אגב, בעבודה שהתניעה איזר, את פרץ, עשינו מחשבה לאיפה נכון שאנחנו נשקיע, אנחנו רואים שצריך להשקיע במקומות שהם אחרים, כמו שאמרתי, ביטחון מזון, חקלאות, ים, ביוקונברג'נס, חלל בעיקר, אני כאילו שמה בניגוד עניינים, אז אני נזהרת כל הזמן עם החלל. אבל למה הם מעניינים פה? כי הם מאוד מאוד שונים מאותן חברות שעשו, הצליחו עד היום. בתחומים האלה כבר יותר קשה לייצר מיזמים שיושבים בגראז' ומתכנתים, אלא צריך מעבדות, צריך מחקרים או מחקרים תומכים שמוכיחים את היכולות, צריך מינרות רוח, צריך מכשירים מאוד 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 יקרים למפות את הגנום ולמפות את ה-DNA, ולכן יש בזה הרבה הזדמנות, בטח כשמדברים עם קהילה של בוגרי טכניון. אתה חייב להכיר מאוד לעומק את ההנדסה, ואתה חייב להביא איתך ידע מקצועי מאוד גדול, וזה לוקח יותר זמן לפתח אותם. אז דווקא זה שרגע השוק נרגע קצת, וזה לא 2021 והכסף פשוט מתגלגל ברחובות ורק תתפוס על כל מצגת השקעה, זה מאפשר להביא לבשלות מיזמים שאורך זמן הבשלות שלהם הוא יותר ארוך, ולכן אני חושבת שבהקשר הזה יש הרבה הזדמנויות, בטח למי שבא מעולם ההנדסה, מעולם הדיפ-טק, לפתח אותם. ובטח לעשות טוב לעולם, אני חושבת שאם יש למדינת ישראל תרומה במשבר האקלים, היא תבוא רק מהחדשנות שלנו, אנחנו כאינו כאפס בשאר הנושאים האחרים, פליטות החנקן וכו'. אז אנחנו, הבשורה שלנו לעולם, תיקון העולם שאנחנו צריכים לעשות, צריך לבוא, מזה שאנחנו נדע לייצר פתרונות שיעזרו לעולם להתקדם לשם.
דיברת גם על קצת לצאת לחשוב מחוץ לקופסה בנוגע להעסקת עובדים, דייברסיטי,
לחשוב קצת אחרת. היום אתה שולף מישהו מהייטק, כן? אתם יודעים, 80 ומשהו אחוז שהוא יהיה גבר חילוני שגר בתל אביב, מקסימום ברעננה, והבעיה של ההייטק זה שאין כאלו יותר. מה זאת אומרת? מי שיש לו את היכולות והוא גבר חילוני שגר באזור תל אביב, כבר עובד בהייטק, לא שווה לו להיות במקום אחר. ולכן אם ההייטק רוצה לגדול ולצמוח, ואנחנו רוצים שהוא יגדל ויצמח, וגם התעשייה עצמה רוצה לגדול ולצמוח, היא חייבת לחפש את הטלנט הזה במקומות אחרים. וה-low hanging fruits מן הסתם, זה 51% מאוכלוסיית העולם, זה אנשים שהיום הם פחות מ-25% במקצועות הטכנולוגיים בהייטק ו-30% על כל מקצועות ההייטק. אנחנו, אני מניחה שאנחנו בחדר שלא צריכים להגיד שאנשים לא פחות מוכשרות מגברים, אז צריך להבין מה החסמים שמונעים מאנשים להיכנס ולהביא אותן. אבל אחרי אנשים זה גם מי שגר מדרום לגדרה ומצפון לחדרה, כי גם שם השכינה לא נפלה פה בגוש דן, השכל כנראה קיים גם שם, וגם שם יש חסמים אחרים שצריך לדעת לפתור אותם, וכמובן אוכלוסיות, האוכלוסיות החרדיות, והאוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית. ההזדמנות שדיברנו עליה בשיחת הכנה, זה שככל שאתה מכניס יותר אוכלוסיות מגוונות, אתה יודע לפתור בעיות אחרות ומגוונות יותר, ולהיכנס לאוקיינוסים כחולים, במקום להמשיך לפתור את הבעיות של, 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 של מי שיזמים מנסים לפתור כל הזמן. ואני חושבת שהדוגמה הכי טובה לזה, זה עולם הפמטק. עולם הייטק לפתרון של בעיות של נשים, ושם דווקא באירוע שהייתי של הטכניון, של מרכז היזמות של הטכניון, זכו שלוש יזמיות, בעיות שאתה אומר, איך לא פתרו אותם לפני 40 שנה? אין פה שום היי-הנד של טכנולוגיה, בעיות פשוטות, שפשוט, עם כל הכבוד, יזמים גברים, פשוט לא יכולים להבין אותם, אז אם אתה לא יודע את הבעיה, איך תפתור אותה? ובעצם, עם טכנולוגיות, אם לא, עם אתגר טכנולוגי יחסית נמוך, אפשר לפתור בעיה יחסית פשוטה, ל-51% מהעולם, זאת אומרת, לקהל לקוחות מאוד מאוד גדול. אבל כמו הפמטק, יש המון הזדמנויות לעולם הערבי, ולכן אתה צריך חבר'ה מהאוכלוסייה הערבית שיכולים להביא פנימה את הצרכים, את השפה, את היכולת להבין בכלל את האוכלוסייה הזאת, כמובן לאוכלוסייה החרדית, שגם לה יש צרכים שונים, ולכן חוץ מ... אנחנו לא עושים טובה לאף אחד, זה לא אחריות תאגידית. אם אנחנו רוצים להצליח, אז אנחנו גם צריכים את הטלנט הזה, וגם הטלנט הזה יביא פנימה ערך מאוד מאוד משמעותי, שבתועלת שולית שלו יהיה יותר גדול מעוד אחד כמונו. אז קחו את זה גם בחשבון.
אז זה שני טיפים חשובים ליזמים מתחילים, גם לחשוב טוב על איזה תחומים אתם רוצים להתחיל את המיזם, לצאת קצת מהתחומים הברורים מאליהם של תוכנה, וגם דייברסיטי, גם לצרכי טלנטי, וגם לצרכי חשיבה על, על בעיות ופתרונות לבעיות קצת אחרים ממה שהיום חושבים. פרץ, אליך. אתה פה היום בכמה כובעים, אבל בואו נדבר רגע על הכובע גם של יושב ראש המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, וגם בכובע האקדמי. איך האקדמיה מתמודדת עם המשבר הזה, ואיך זה מתקשר לעולם התעשייה ולעולם היזמות, איך זה ישפיע בסופו של דבר?
אני אתחיל באנקדוטה. בנוסף לעיסוקים שלי, אני גם יועץ אקדמי בכמה מדינות בעולם, אחת מהן זה דרום קוריאה, יש בדרום קוריאה טכניון, זה נקרא קייסט, ואני בוועדה המדעית שלהם. ראיתי שם בפעם האחרונה לפני הקורונה, וריין אותי עיתונאי קוריאני, ששואל אותי בקוריאנית, אבל הייתה לי מתורגמנית של ידה עברית, הייתה קוריאנית שלמדה באוניברסיטה העברית, ספרות עברית. הוא שואל אותי, תגיד לי, איך ייתכן שאתם, סטארט-אפ ניישן, ואנחנו, סמסונג ו-LG וקאיה, ואיך ייתכן שאנחנו לא סטארט-אפ ניישן? הקוריאנית שעומדת לצידי מחייכת, והיא אומרת לי, אני יודע את התשובה, תן לי להסביר לו. והיא אומרת לו, מספרת לו בקוריאנית משהו, ואחר כך היא מתרגמת לי מה היא אמרה לו. ומה היא אמרה לו? היא אמרה לו, תראה, אני למדתי בסאול, בית ספר תיכון, והייתי התלמידה הכי טובה בכיתה. מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, אנגלית, הכי טובה, מספר אחד. יום אחד המחנך מתקשר להורים שלי להתלונן עליי. מה הייתה התלונה? She is asking too many questions. אי אפשר לקיים אקוסיסטם של חדשנות בלי היכולת לשאול שאלות מביכות, בלי היכולת לחרוג מהקו, בלי היכולת להעיז. והפחד הגדול, אני חושב, ממהפכות מהסוג הזה שמתרחשת עלינו, שבאיזשהו מקום, האנשים יפחדו לשאול too many questions. זה אותי מאוד מטריד. זה בבסיס של חברה חדשנית, זה בבסיס של חברה שבעצם פורצת גבולות. יש עוד דבר שמבחין בינינו לבין קוריאנים ויפנים וסינים. כפי שאתם יודעים, לטכניון יש סניף בסין, בשנטאו. כשאתה מקבל מכתב המלצה עבור סטודנט סיני, יש משפט אחד שחוזר בכל המכתבים. אתם לא תן לך שוב איזה משפט. He is a very obedient student. זה ההבדל בין חברה שיש לה סיכוי להפוך לסטארט-אפ ניישן, לבין חברה שאין לה סיכוי להפוך לסטארט-אפ ניישן. פגישה הראשונה של הסטודנטים בסין עם משלחת שהבאנו מארצות הברית של תורמים של הטכניון, התורמים שאלו אותם, למה באתם ללמוד דווקא פה, באנגלית, בחינות של הטכניון, קורסים קשים, אז אחד קם ואמר, Now I'm a חוצפן, בגלל זה באתי לכאן. אוניברסיטאות היום הופכות בכל העולם את צורת ההוראה שלהם, המהפכה הדיגיטלית כופה לאוניברסיטאות לחשוב מחדש על כל צורת החינוך. יש היום פתיחות רבה מאוד לתעשייה שלא הייתה לפני הרבה מאוד שנים. יש חיבור בין תעשיות לבין אוניברסיטאות. מה שגוגל היום משקיעה בקוונטום אינג'ינירינג, אף חברה, אף אוניברסיטה בעולם, אפילו MIT הגדולה, לא יכולים להשקיע את הסכומים האלה. אני שמח גם שהטכניון, האסטרטגיה שלו היום, זה הרבה יותר פתיחות לתעשייה, ואני חושב שהחיבור שלכם עם הטכניון, אני מקווה שנצליח גם לתחזק אותו וגם לחזק אותו, משום שזה חיבור שהוא מפרה הדדית וגם בונה. בתקופתי כנשיא הקמנו 93 חברות על סמך טכנולוגיות טכניוניות. אני חייב לומר שלא תמיד הטכניון הוא פרטנר נוח למסע ומתן ולשותפויות. יש למוסדות האקדמיים חסמים משלהם לדברים האלה, אבל צריך להתגבר עליהם. משבר, ואני מסכים עם מילה, משבר כמו המשבר הנוכחי, ואינני יודעים כמה זמן הוא יימשך, צריך להעט את הקצב, צריך לשאול יותר שאלות, צריך ללמוד את התחום שבו אתם עוסקים. היום אני יועץ לשלוש חברות שעוסקות בתחום שלי, תחום השינה, ואני נדהם לפעמים שבאים אליי אנשים ולא תורכים אפילו לקרוא מאמר אחד בתחום לפני שאתה חושב על הגאדג'ט הבא שיעזור לאנשים להירדם או יעזור להם להישאר ערים. השקיעו בזה, קחו את הזמן, לאט לאט, לא צריך לרוץ קדימה, צריך לנצל את הזמן על מנת לבסס את מה שאתם עושים. זאת, אני חושב, ההצעה שלי, והשיתוף פעולה עם האקדמיה, הוא יכול להועיל לשני הצדדים.
תגיד, בדרך כלל הטכניון, לאורך השנים, משתדל להיות ניטרלי בכל הענייני הפוליטיקה. האם אתה חושב שהיום יש מקום קצת לשנות עמדות?
נורא מעניין. שתי תרומות הביאו להקמתו של הטכניון. תרומה אחת, הטייקון ויסוצקי ממוסקבה, קלונימוס ויסוצקי, השאיר קרן לעזרה לפרויקטים יהודיים בפלסטינה. וכאשר אגודת עזרה מברלין החליטה להקים את הטכניון, הבן של ויסוצקי תרם 100,000 רובל, מדוע? בגלל שאחד העם היה הנציג שלו בלונדון, והוא שכנע אותו לתת לאותו בית ספר טכנולוגי בחיפה. אבל זה לא הספיק. היה בנקאי אמריקאי בשם יעקב שיף, שביקר בברלין באותה תקופה, גם איש מאוד מאוד מעניין, ובאו אליו, אמרו לו, תעשה מאצ'ינג. אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו אוספים תרומות, אנחנו אוספים אדם אחד, אומרים לשני, בוא תעשה מאצ'ינג. הוא אמר, אני מוכן בתנאי אחד, בבית ספר הזה לא יהיה שום איזם, לא סוציאליזמוס, לא קומיוניזמוס, לא ציוניזמוס, ובבית ספר הזה יקבלו נשים וגברים, ללא כל קשר למוצא, לדת ולמגזר אתני. וזה הפך להיות חלק מהדנ"א של הטכניון. אני חייב לומר שהטכניון מבחינת המגוון, שהתחלתי את הנשיאות ב-2009, היה לנו 7% ערבים, שסיימתי היו 21% ערבים, יותר נשים ערביות מגברים ערביים, פילוח אחיד בכל הפקולטות בטכניון. וזה מגזר שאני חושב שאין לי שום ספק שהוא צריך להצטרף לתחום ההייטק.
שבהייטק עד היום הוא פחות מ2%.
נכון, נכון. ואין סיבה שזה יישאר כך. אין סיבה שיישאר כך. אני דאגתי, יש חופש כמובן פלורליזם בטכניון. ההפגנות, תמיד הייתי מבקש מהסטודנטים לעשות מחוץ לגדר, בכניסה לטכניון, מחוץ לגדר, אני יודע אם מי מכם זוכר, אבל שהיו הפגנות, הם היו מחוץ לטכניון.
למי יש זמן להפגנות בטכניון? מתכוננים לי מבחנים, לומדים.
או במעבדה.
זאת הסיבה שאנשים אומרים, למה אין פוליטיקה בטכניון, אבל יש בטכניון מחרדים, ועד כל החברה הישראלית מיוצגת שם. במחזור, המחזור שהתחיל השנה, שנה א', 48% היו נשים.
כן, הנתון המעניין אבל זה איך הן מתפלגות בתוך הפקולטה.
ישנה אסימטריה מסוימת, אבל זה הולך ומשתווה.
במדעי המחשב זה כבר משהו כמו 50%.
בביולוגיה, בכימיה, פחות בהנדסות, אבל זה הולך ומשתפר.
יש פקולטות הנדסיות עם כמעט רוב נשי, הנדסת חומרים למשל, יש הרבה מאוד נשים, הנדסה כימית יש יותר נשים.
מה המצב במדעי המחשב?
במדעי המחשב יש כ-30% נשים.
30%? כן. יותר.
אבל מכונות למשל מעט מאוד, ואווירונאוטיקה מעט מאוד. אבל זה הולך ומשתפר. אבל 48% זה משנה א'.
הדיכאון עם אנשים זה שרואים גדילה שלהם באקדמיה, אם מסתכלים רגע רק על מדעי המחשב, אם נסים להשליך על הייטק, אז לאורך השנים יש יותר נשים שמסיימות מדעי המחשב, וכשמסתכלים על הגרף של גידול כמות הנשים בהייטק, אין הלימה בכלל בין שני הגרפים. זאת אומרת, זה שיש יותר נשים בוגרות, משהו אחר חוסם את האפשרות שלהם להצטרף להייטק. יש לנו הרבה סיבות, גם כיזמיות וגם כעובדות. אנחנו חושבים שההערכה היה שזה בעיקר היחידות הטכנולוגיות הצבאיות, וגם שם היום יש מהפכה. זאת אומרת, בעיקר החבר מביא חבר, ובעיקר חוסר הנוכחות שלהם ביחידות הטכנולוגיות, וגם שם צריך להגיד, הצבא עושה מהפכה מאוד משמעותית בשילוב בנות ביחידות.
אני רוצה להמשיך לשאול אתכם על המשבר, כי אנחנו כאן בשביל ללמוד על יזמות בזמן משבר. אז יזהר, לך היה ניסיון, כמו שאמרת קודם, בכמה וכמה משברים. איך המשבר הזה שונה או דומה למשברים האחרים, ומה אתה יכול להגיד ליזמים שנמצאים פה, על הטייק שלך, לאיך להקים חברה היום, אולי על היזמים יותר בוגרים, על הראונד בי ומעלה, על הגרוות', איך הם יכולים להתמודד עם זה?
אחלה שאלה. כיוון שיש לי עוד איזה שהם זיכרונות מהתקופה שהייתי כמה שנים פוליטיקאי, אני משתמש רגע בפרקטיקה, אני אענה על השאלה שלא שאלת אותי, ואחרי זה אני חוזר לשאלה שלך.
חופשי.
אני פשוט רוצה לספר סיפור. קודם כל, אני פשוט ישבתי פה והקשבתי ופשוט נהניתי. קודם כל, תארו לכם איזו מנכ"לית מדהימה למשרד מדע וטכנולוגיה הייתה לנו במדינה שלנו, אז אסור לאבד את התקווה. ויש פה גם לקח לכל אחת ואחד מכם אחרי האקזיטים והדברים המדהימים שתעשו, לכו תשרתו את המדינה, או בתור פוליטיקאים, או בתור פקידים בשירות הממשלתי. פקידים בשירות הממשלתי זו גאווה גדולה, ואני אחזור ואזכיר לכם את זה כל פעם שניפגש, אז תעשו את זה. אני רוצה לספר לכם משהו על פרופסור פרץ לוי, כי הזכרת את זה קודם, אז אני אספר את זה בצד שלי. התמניתי לשר, ואחד הדברים הראשונים שזכיתי, שנפלו על שולחני, זה צריך למנות יושב ראש חדש למלמופ. המלמופ זה, או יושב ראש המלמופ זה בעצם הפרודקט מנג'ר של מדינת ישראל. הוא אומר לממשלת ישראל, למדינת ישראל, הנה הדברים החדשים, הנה ההתפתחויות בעולם, הנה השווקים, זה מה שקורה. כאן אנחנו כמדינה צריכים לתעדף, לקבוע סדרי עדיפויות, להשקיע תקציבים, מחקר וכן הלאה וכן הלאה, תפקיד סופר חשוב. ולי יש הזכות לנסות לשכנע את פרופסור פרץ לוי, שהוא האדם הנכון, כי היה ברור לכולנו, קיבלתי רשימת שמות, היה שם אחד וכל השאר, וכל שאר השמות היו טובים וכן הלאה. אז התקשרתי בעצמי לפרופסור לוי, לפרץ, והתשובה שלו הייתה טבעית, נכונה, נחושה, אבסולוט לינות, אין על מה לדבר. ויש פה שיעור יזמי, כשאומרים לכם לא, אפרופו הרצאה על גונג, כשאומרים לכם לא, זה אופציה מעניינת, אחת מיני רבות שוויסיז מתחרים ואחרים יכולים להגיד לכם, אני השתמשתי בפרקטיקה של הזו שלמדתי, כי גם אני בעצמי הייתי יזם, והגענו בסוף לדיון כזה שבו פרץ אכן משתכנע לקחת על עצמו את התפקיד. תראו כמה התפקיד הזה חשוב. המחוקק במדינת ישראל קבע שיושב ראש המלמופ מומלץ או נבחר על ידי שר המדע והטכנולוגיה, המינוי מאושר על ידי ממשלת ישראל, ומי שנותן לו את כתב המינוי זה אחד התפקידים היחידים בשירות הציבורי, זה נשיא המדינה בכבודו ובעצמו. אז היה לנו הכבוד ללכת ביחד עם המנכ"לית הקודמת, עם שאלי שפיגלמן ופרץ ואני, וישבנו שם בחצר של נשיא המדינה, והייתה מין שעה קסומה כזאת של אחרי הצהריים, כולנו לבושים היטב כי זה נשיא המדינה, ופרץ מסביר לנשיא, הנה יש חלל חדש ויש ביו-קונברג'נס ויש כל מיני דברים, ואני הרגשתי שם שבשביל זה היה שווה לעשות את התפקיד, אז תודה לך על זה. ורק דבר אחד, כשבסוף החלטנו, לחצנו ידיים,
ושפרץ אכן לוקח על עצמו את התפקיד, הוא אמר לי, תסתכל לי בעיניים ותבטיח לי שאתה, הוא אמר לי, שאתה ניצא פה לטווח ארוך. ואמרתי לו, איזו שאלה? עוד הוכחה שאסור להאמין להבטחות של פוליטיקאים. אז עכשיו לשאלה שלך, יזמות, תראו, קודם כל הייתי שם ב-2001 כשנפלו התאומים, הייתי מנכ"ל של חברת סטארט-אפ ישראלית שנלחמת את חייה, גרתי בארצות הברית באותה תקופה, כי אז הנועל היה שהמנכ"ל חייב לעבור לארצות הברית, כי איך תנהל חברה ישראלית בינלאומית מישראל. אז ראיתי את המשבר בכלל של 2001 מתחיל ללא קשר לתאומים ונמשך אל תוך נפילת התאומים. דרך אגב, ביום, ב-9-11, באותו יום עצמו, בשעה 7:45 בבוקר, אנחנו הוצאנו פרסליס בתור חברה, הודענו לעולם שגייסנו כסף, זה היה סבב גיוס, עד היום אני שומר את ההודעה והתאריך, כי חשבנו שזו הודעה נורא חשובה, אפילו תזמנו את זה, השותף שלי אמיר היה בישראל באיזשהו כנס, ואמרנו שהוא יודע זה ב-4 אחרי הצהריים, 7 שעות הפרש, וככה התפתח היום, אבל היה שם לקח, כי ההחלטה לגבי הסבב הזה נלקחה כמה חודשים קודם, והיא נלקחה תוך אינסוף דיונים ואינסוף מחשבות על אופטימיזציה ועוד יותר אבלואציה ופחות כאלה משקיעים ואחרים, ובסוף קיבלנו את ההחלטה שבעצם קבעה את עתיד החברה, כי אחרי 9-11 במשך סדר גודל של 3-4 חודשים לא היה עם מי לדבר, לא קשור לשום דבר, החברה הכי מדהימה בעולם והכי פחות, זה לא משנה, או שהיה לך כסף בבנק וניצלת, או שלא היה לך כסף בבנק וסגרת את שעריך בלי קשר לשום דבר אחר. אז הלקח, אפרופו יזמים בתקופות משבר, קבלו החלטות. אם אתם רוצים לקחת טיפים, ושמענו פה כמה טיפים חשובים קודם, קבלו החלטות. אין החלטה שהיא החלטה אידיאלית, בטח בעולם של היזמות, ויש על זה הרבה מאוד ניתוחים, ואני לפעמים מרצה על זה גם בפני גופים אחרים. קבלת החלטות בתקופה של אי ודאות, וכשאין כל הנתונים מול העיניים, זה לא רק נכון למפקד בשדה הקרב, זה בטח נכון ליזמת ויזם שמנהלים את החברה שלהם. היה פה המנכ״ל של גונג, איפה... זה נכון, לפעמים צריך לקבל החלטות כשאתה לא יודע את כל הנתונים. אתה צריך לקבל החלטה, ואתה עומד מאחוריה, ואתה שם את הראש שלך וככה זה. אז ההצעה שלי לקבל החלטות. לגבי התמודדויות נוספות, תראו, פעם נתתי הרבה מאוד הרצאות על יזמות, ופעם המצאתי פונקציה שנקראת פונקציית היזמות, ואני זוכר את זה בהקשר הזה, כי הרציתי עליה פעם ראשונה בטכניון. פונקציית היזמות נראית ככה, המון עליות וירידות, בתיאור גרפי אפשר להגיד את זה, אבל אני תמיד אומר שבעולם היזמות יש הרבה יותר ירידות מעליות, קצת קשה להסביר את זה כי זה לא פיזיקלית, נכון, אבל יש הרבה יותר ירידות. חייה של יזמת מתחילים בכך שהיא קמה בבוקר, ויש הודעה נזעמת מלקוח גדול שיודע שהמוצר לא עובד והוא נוטש אותה, וכשהיא מנסה לשתות את הקפה בדרך לעבודה, התקשר עליה VP R&D ואומר לה שהיה נפלא, אבל הוא עובר לעבוד אצל חברה שמציעה לו עוד 20,000 שקל בחודש, ומגיעה לעבודה, והמשקיע הכי חשוב שעמד לחתום על טרם שיט אומר לה שהטרם שיט מוסר מעל השולחן, כי יש איזו דאגה בשוק הישראלי ולא ברור מה ממשלת ישראל רוצה מעצמה, ועוד לא הגענו לארוחת צהריים. זאת פונקציית היזמות. אבל חשוב לזכור לאן אתם רוצים ללכת, וזה נכון במשבר הענק של 9-11 והקריסה של הבועה ב-2001, זה נכון למשבר של 2008, השווקים קרסו ב-2008, חבר'ה, הייתי אז משקיע צעיר יחסית, שותף 4 שנים בקרן הון סיכון, ודיברתי עם השותפים שלי בדאגה, כולם אמריקאים מנוסים, אני מייצג בגאווה את הקרן בישראל, הכל מתמוטט, בנקים ענקיים, שמי היה מאמין שבכלל אפשר לחשוב עליהם ככה, נסגרים היום למחר, בר סטרנס, לימן ברדרס, אושיות המימון של שוק ההון האמריקאי והכלכלה, גם כלכלת הייטק הישראלית, קרנות, עוצרות את ההשקעות, חברות מתפוטטות אל מין והשמאל, והמסקנה הלא נכונה, אבל המתבקשת, בוא נעצור הכל לשנתיים שלוש, נחכה עד יעבור זעם וכו', והמשקיעים, השותפים שלי, המנוסים יותר, אמרו לי, הפוך. זה הזמנים הכי טובים. בזמני משבר מקימים חברות, תסתכלו על ההיסטוריה גם של השוק הישראלי ב-2001-2003, גם על השוק האמריקאי באותם שנים, ובטח ב-2009-2011, תסתכלו על מתי קמו חברות כמו פייסבוק, ווייז, פייבר ואחרות, הם קמו בסיאם של משברים, על עדי הנפילות והקריסות הנוראיות וכולי, אלה הם זמנים מצוינים, גם משקיעים מבינים את זה, אז בסופו של דבר, אם אתם יזמות ואו יזמים שמבינים לאן אתם רוצים ללכת, שמוכנים לקחת על עצמכם אחריות, שמוכנים להיות אמיצות ואמיצים במידה המוטרפת הזאת של כל מה שתיארתי על בוקרו של יום בחייה של יזמת, ותאמינו לי שזה ככה, אין שום דבר אחר. יש פה יזמים, יש פה אנשים כמה נושאים בקה? אמרתי משהו חריג, אמרתי משהו לא נכון? אוקיי, זה טבעי, מי שהיה שם כבר מכיר את זה. ככה זה נראה, אפשר לקחת אחריות, אפשר להסתכל באומץ, ואפשר להבין שבסופו של דבר אחרי אין סוף הירידות, מגיעה העלייה האחת והקובעת והמשמעותית, ושווה בשביל זה, שווה לעשות כל דבר. אני אומר את זה גם כיזם שהיה כמה וכמה פעמים בנושא הזה, גם כמשקיע. אפשר להסתכל דרך העשן, דרך עדי הרעש והאש מסביב, ולהבין לאן אתם רוצים ללכת, וללכת לשם.
אני רק רוצה להגיד גם בתור יזמת, שבכל זאת יש גם הרבה דברים טובים בזה, זה באמת מביא אותך ברמה האישית לטופ של הטופ כל היום עם אתגרים אמנם, אבל אתה באמת, אני חושבת שבעבודה בתור שכיר בחברה, לא משנה כמה אתה בכיר, אתה לא יכול להגיע לרמות של עצמך שאתה מגיע בתור מי שיזם את החברה ומתמודד עם הבעיות האלה שאיזר דיבר עליהן ברמה שעתית. הוא דיבר על ציר ה-X, אז שם ציר ה-X זה ברמת הדקות.
שכחתי להגיד משהו, כשהראיתי את הפונקציה הזאת בטכניון, זה היה קל כזה של חבר'ה מאוד חכמים, אני דרך אגב בוגר טכניון, אבל הם כולם היו הרבה יותר חכמים ממני, ותיארתי פונקציה, כתבתי שם FX שווה מזל בריבוע, כפול זה, פחות זה, ועוד כל מיני דברים, ואז בסוף הרצאה יש שאלות, ושאלתי שאלות, ומישהו קם ואמר, עם כל הכבוד, הפונקציה שתיארת איננה פונקציה נכונה, בגלל כל מיני בעיות ליניאריות, לכי תתמודד עם סטודנטים בטכניון.
יאמרי. טוב, אז שאלת סיכום, אמירה אופטימית לסיום לכל החבר'ה פה. בכל זאת, אנחנו רוצים לשמוע גם טוב.
אני חושבת שלא בכדי אנחנו סטארט-אפ ניישן. מה שאני עושה בימי הצינון שלי זה פעם ראשונה ללמוד גמרה. כי כל פעם אמרו לי, אנחנו סטארט-אפ ניישן, כי העם היהודי, כמו שאמר פרץ לוי, שואל שאלות מעצם קיומו, ובאמת סקרן אותי הנושא הזה, ולכן היום אני לומדת גמרה, כדי להבין באמת, ואז באמת רואים את כל ההתפלפלויות, ושאתה אומר, גם בלי ללמוד גמרה בעצמי כילדה, ברור מאיפה זה הגיע לאופי האומה שאנחנו. אז אחד, אני ממליצה לכם ללמוד גמרה, אבל אני חושבת שהיינו חזקים מזה לפני, ואנחנו נהיה חזקים מזה גם אחרי. הבסיס הוא בסיס מאוד 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 חזק, ואיתן, הייחודיות הזאת של העם במדינת ישראל, לשאול שאלות קשות, להתמודד עם אתגרים, לפתור אותם, לא לפחד מאותה דרך שצריך לקום בבוקר, להתעלף כבר בעשר בבוקר, אבל לעוף לשמיים בשבע בערב כי משהו אחר הצליח, להתעורר בבוקר ליום חדש עם אנרגיות חדשות, זה בכל אחד, בטח ממי שיושב פה, אבל זה מרוכז פה בריכוז כל כך כל כך גבוה, שלא קיים בשום מדינה אחרת בעולם. ולכן, גם אם יהיה קצת יותר קשה, ותהיה תקופה כזאת או אחרת, והיא תהיה קצרה או ארוכה, אז זה יתכווץ קצת ויתרחב שוב מחדש, וזה יהיה הבסיס לפיק הבא בפונקציה. של איזר, על הסטארט-אפ ניישן הזה, אז יהיה הפיק הבא, והוא יהיה יותר גבוה ממה שהיה קודם, אז מי שבתוך זה, להמשיך חזק בכל הכוח.
אני אמשיך בנימה האופטימית של הילה, אני אשלים את הסיפור על העיתונאי הזה, אמרתי לו, תגידי לו, שאני מרצה בטכניון, לפעמים שאני אומר את המשפט הראשון, מישהו מרים את היד ואומר, פרופסור לוי, you don't know what you are talking about. את זה אי אפשר יהיה לקחת מאיתנו. לא משנה אם יהיה בגץ או לא יהיה בגץ, את זה לא יקחו מאיתנו. וזה הבסיס לאופטימיות שלי. קשה מאוד לשנות תכונות מהסוג הזה. וכל עוד יש לנו את התכונות מהסוג הזה, וישנו גרעין של אנשים שלא חושבים רק בתוך הקופסה, אני מאמין שסטארט-אפ ניישן ימשיך. אני גם מאמין שבאיזשהו מקום השכל הישר יגבר, גם במקומות אחרים. אגב, המשפט ששכנע אותי לקחת את התפקיד, לא היה זה שהוא הסתכל לי בעיניים ואמר לטווח, הוא אמר לי ככה, יזהר, תראה, אם הממשלה נופלת ותקום עוד פעם, אני אדרוש להיות שר המדע פעם נוספת. וזה שכנע אותי לקחת את התפקיד.
קיבלת 4 שרים לאחר מכן, אז יכולת לבחור.
קיבלתי מגוון.
אני דווקא אקשור את זה לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. תראו, אין לנו ברירה, חייב להיות טוב, חייב להיות, אין אופציה אחרת. אנחנו נמצאים בצירוף נסיבות מאוד מיוחד, שהחייב להיות טוב הזה צריך לקבל עזרה. לא רק סעדה דשמיה, הוא צריך לקבל עזרה, ובמקרה המוזר הזה דווקא מהאזרחים, לא מהפוליטיקאים, הפוליטיקאים מתקשים, כי הם לא למדו עדיין משהו שאנחנו למדנו בהייטק, ותכף אני אזכיר אותו. ולכן צריך להתגייס לעזור להם, אני אומר את זה בכוונה ולא ברטוריקה, לכו תעזרו, זה התפקיד של כל אחת ואחד מאיתנו אזרחי ישראל, קודם כל בואו נראה שאפשר לדבר, אין לי ספק שיושבים פה אנשים שחושבים שהרפורמה המשפטית היא דבר נכון וטוב למדינת ישראל, אין לי ספק שיושבים פה אנשים שחושבים שזה לא רפורמה אלא מהפכה וחושבים שזה אסון שמתרחש בפתחנו, קודם כל בואו נדבר. בואו נדבר האחת עם השני, ונלבן את הדברים, ונעשה דיון אינטליגנטי, כי לא רואים את זה בכנסת, ולא רואים את זה בממשלה, ויש על מה לדבר, ואפשר לייצר מרחב הסכמות. דבר שני, בואו נלמד אותם. משהו שכולנו למדנו בהייטק, ואנחנו יכולים לקחת אותו קדימה, וכשאני אומר הייטק, זה ביוטק, וביוקונברג'נס, ואגרו, ומדיקל, וכל דבר שקשור בחדשנות. בכלל, אפשר לדבר על חדשנות, לא רק על הייטק. הנוסחה היא win-win. יש מצב כזה. הפוליטיקאים עוד לא למדו אותו, צריך לעזור להם להבין שיש מצב ששני הצדדים מנצחים. אם אתם עושים עסקה טובה עם המשקיעים שישקיעו בחברה המדהימה שלכם, הם מרוויחים ואתם מרוויחים. אם אתם עושים עסקה נכונה עם לקוח, עם שותף עסקי, עם כל מי שאי פעם, וכמובן עם עובדים, כל מי שאי פעם תהיה לו נגיעה עם מה שאתם הולכים לעשות, win-win, זאת הנוסחה המנצחת. win-lose לא מייצר דברים טובים, לא בעסקים, לא במחקר, לא באקדמיה, בטח שלא בפוליטיקה, ואנחנו רואים את זה. אז אני מאמין גדול ב-win-win, אני מאמין בזה שאנחנו יכולים לעזור למדינת ישראל ולמנהיגים שלה להבין שאפשר להגיע להסכמות האלו, ואני מאמין גדול ואופטימי בתפקידו של ההייטק הישראלי, שנים רבות כתבתי על כך שאנחנו, כולנו, מעדיפים לחיות בבועה שלנו, לקום בבוקר, ניסוע במזגן, הממוזג באוטו, עם מי ש... פעם אנשים היו נוסעים לעבודה באוטו, אתם מאמינים? טוב, יש פה אנשים מהטכניון, היום היזמים, אם הם לא נוסעים בקורקינט, זה נחשב כהשפלה ומשהו כנגד חוקי הטבע, אבל בסדר, פעם היו נוסעים, מגיעים למשרד הממוזג, כל היום נמצאים בעצם בחול, כי מדברים עם לקוחות, בארצות הברית, באירופה וכו', יוצאים הביתה, לא, מדינת ישראל לא קשורה אליהם בכלל, וככה חיינו כולנו. אני גאה, ממש גאה, על כך שההייטק הישראלי לקח פיקוד בכל הנושא הזה של המחאה והמאבק והניסיון להגיע לאיזשהם יזמויות שעושות שכל. ודרך אגב, תדעו את זה, יש הרבה מאוד אנשים בהייטק שעושים בדיוק את מה שאני ביקשתי מכם. הולכים לשרי הממשלה בצד הימני ובצד השמאלי ומה שביניהם ומנסים לייצר פתרונות. זו האחריות של כולנו, אני חושב שזה תפקיד ענק שההייטק לקח על עצמו, ולכן אני אופטימי, אני חושב שבסופו של דבר כולנו נראה דברים טובים שיקרו, וניקח את האחריות באשר לתפקידנו שם, ולכן אני גם בטוח שתצליחו בכל דבר שתעשו כיזמות ויזמים, מדינת ישראל תאפשר לכם את זה, ואנחנו נמשיך להיות גאים בסטארט-אפ ניישן ובאומת החדשנות. תודה.
מאמן, תודה רבה לשלושתכם, טיפים מדהימים. אני גם מאוד מקווה שבעצם אירוע הפתיחה היום הוא נקודת הפתיחה של קהילת היזמות של בוגרי הטכניון. אני בטוחה שגם הקהילה הזאת תהיה בעצם איזשהו קר תמיכה ליזמים גם בעיתות משבר. וזהו, לפרטים נוספים, אוהד ורותי. ביי, תודה רבה.